רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים. כך מופיע בפרשתנו בפרק ב', פסוק י' א'. הרפאים המוזכרים בפסוק הנעל מזוהים כיום עם בני אנוש מפחידים עד מאוד, כענקים. קבוצה זו מופיעה מספר פעמים בפרשתנו. ננסה בדיון זה להעלות מספר הזכורים מפרשתנו וגם במקומות אחרים ולקשר בין הדברים. גם בפסוק כאן הרפאים נחשבים כענקים, כלומר יש קשר מהותי בהתייחסות לשתי הקבוצות. המואבים אף הוסיפו שם נוסף לרפאים, אימים. ככל הנראה המילה אימים לקוחה מהמילה אימה. כך גם אומר רש"י על הפסוק, רפאים יחשבו, רפאים היו נחשבים אותם אימים כענקים, הנקראים רפאים. על שם שכל הרואה אותם ידיו מתרפות. אימים, על שם שאימתם מוטלת על הבריות. וכן ובשעיר ישבו החורים ונתתים לבני עשיו. רש"י מביא שני ביטויים המתארים את הפחד בעת ראיית הרפאים. שאימתם מוטלת על בריות וכל הרואה אותם ידיו מתרפות. הביטוי הראשון מתאר את התנהלותם של הרפאים בעולם. הם נתפסים כקבוצה בעייתית שאין להתקרב אליה. בדומה לליסטים בימי התלמוד. מעניין הדבר כי הביטוי שרש"י מביא כאן מוזכר בהקשר של עוג מלך הבשן במסכת שבת בדף קנ"א עמוד ב', אך מוזכר בעוד שתי פעמים בתלמוד. בפעם אחת נוספת מדובר על קבוצה, אך לא של בני אנוש. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים שאימתם מוטלת על הבריות? דאמר רבי חנינא, מימי לא שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. כך מופיע במסכת חולין בדף זין עמוד ב'. הימים הם פרדות לבנות, יצור כלאיים מקראי, שנוצר כבר בימי האבות. אותם ימים מתוארים כיצורים שהבריות מתרחקים מהם, מהסיבה הפשוטה שמכה שאדם מקבל מהם היא מכה קטלנית. גם ברמה המילולית, המילה ימים והמילה אימים קרובות. אם נשווה את התיאור הזה לתיאור הרפאים, אנו מבינים שהסכנה המוחשית היא זו שגורמת לתפיסת המציאות, אימתם מוטלת על הבריות. כך גם הימים וכך גם האימים. מקום נוסף שביטוי זה מוזכר בגמרא, הוא במסכת קידושין, בהקשר של שמירה על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא. אמר רב יהודה אמר רב, שם בין 42 אותיות, אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע וענב, ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו. וכל היודעו והזהיר בו ומשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. כך מופיע במסכת קידושין בדף עין א' עמוד א'. רב יהודה בשם רב קובע מספר תכונות הנדרשות מאדם שאפשר למסור לו שם בין 42 אותיות. שם השם זה הוא שם מפורש ועמוק, שאותו לא מגלים לכלל הציבור מפאת הצורך לשמור עליו ולא להשתמש בו לשום צורך שאינו במדרגה הנכונה. מי שעומד בקריטריונים ויודע לשמור על שם זה בטהרה זוכה למספר דברים. אחד הדברים שזוכה להם הוא שאימתו מוטלת על הבריות. אם נלך באותו קו האומר שאימתו מוטלת על הבריות, או ברבים אימתם מוטלת על הבריות, מגדיר את אותו אדם או אותה קבוצה כחלק מקבוצה שהבריות מתרחקים ממנה, הרי שנאמר שגם יש פה סכנה מסוימת לציבור. הסכנה, כמובן, במקרה הזה, תנבע מרמה רוחנית גבוהה, רמה שגורמת לכך שאם אדם מסוים יפגע בכבודו של אותו אדם, ששומר על השם עם 42 אותיות, ייפגע משום ששם השם שוכן בקרבו. מעין הסיפורים המדברים על תלמידי חכמים שונים שהפכו אדם כלשהו לגל של עצמות לאחר שנתנו בו את עיניהם. הביטוי השני שרש"י מגדיר עבור הרפאים הוא כל הרואה אותם ידיו מתרפות. ביטוי זה מתאר חוויה רגשית. כאשר אדם נפגש ברפאים, לא זו בלבד שנורה אדומה מהבהבת במוחו, גם ידיו מתרפות ופחד משתק אותו. הוא לא יכול להרים את ידיו להילחם, משום שיודע שאין בדבר שום טעם. הביטוי רפיון ידיים מוכר לנו מפורענות ידועה שעברה על עם ישראל כאשר באו לרפידים, כעולה במסכת סנהדרין דף קו"ו עמוד א', מהי לשון רפידים? רבי אליעזר אומר רפידים שמה, רבי יהושע אומר שריפו עצמם מדברי תורה, שנאמר לו יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. בשיטת רבי יהושע, עם ישראל לא חזו בתורה כשהגיעו לרפידים. כלומר היה רפיון בלימוד התורה קיום מצוותיה. הפסוק שעליו מבסס רבי יהושע את שיטתו לקוח מנבואה של ירמיה הנביא על פלישתים בפרק ממזיין פסוק ג' בירמיהו, מכל שעתת פרסות אביריו, מרש לרכבו המון גלגיליו, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. בנבואה זו הסוסים של הכובשים מצפון מפחידים את העם הנכבש, והאבות לא יצליחו להציל את בניהם מרפיון ידיים. כלומר, מפת הפחד והרעש, האבות יהיו חסרי אונים ומפוחדים, ולכן לא יצליחו להציל את בניהם מהכובש. התפאורה מסביב גורמת לחוסר יכולת לעזור. אם נסכם את ההבנה בדבר רפיון הידיים, נאמר כי ההרגשה הקשה והפחד בנוכחות אחד מן הרפאים נובעת מהמראה העצום של הר אדם. פחד שכזה גורם בוודאי לחוסר אונים אצל האדם החוזה בענק שכזה. אז לאחר שראינו את הפרשנות לשני הביטויים בראשי, נעשה עתה להתחקות מעט אחר הרפאים. נתחיל באזכור הראשון שלהם בתורה ובתנך בכלל בספר בראשית בפרק י' פסוקים א' עד ה'. והיא בימי אמרפל מלך סנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים, עשו מלחמה את ברה מלך סדום ואת ברשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים ומלך בלה היא צוער. כל אלה עברו אל עמק הסידים הוא ים המלך, 12 שנה עבדו את כדר לעומר ו13 שנה מרדו, וב-14 שנה בא כדר לעומר והמלכים אשר איתו והקו את רפאים בהשתרות קרנים, ואת הזוזים בהם ואת האימים בשווה קרייתיים. מלחמת המלכים אשר התרחשה בימי אברהם אבינו היא מלחמה עצומה עד מאוד. הרקע למלחמה כמובן ידוע, הפיכה של חמשת המלכים כנגד הארבעה. לאחר 12 שנים בהם עבדו חמשת המלכים את כדר לעומר, בשנה ה-13 הם מרדו בו. בשנה ה-14 מגיע צבא הכובשים כדר לעומר וחבריו והורגים את הרפאים, הזוזים והאימים. כלומר, צבאו של כדר לעומר המשעבד אכן היה חזק. זאת משום שאנו יודעים כי אותן קבוצות היו קבוצות מרתיעות עד מאוד, כפי שדיברנו. כמובן, התייחסות זו מעלה את קרנו של אברהם שכדי להציל את לוט נלחם באומות המשעבדות והצליח להושיע את לוט. מעניין הדבר כי כאן רפאים ואימים הם שתי קבוצות, ואילו בפרשתנו מדבר על אותה קבוצה, רפאים שהמואבים קוראים להם אימים. יכול להיות שמדובר על עמים שכנים או שבטים של אותו עם, הדברים מתייחסים כמין חומר משום שמי שקורא בפועל לרפאים אימים הם מי שבעצם הוא עם שהוא סוג של שבט מתוך עם אחר מואבים שאינם שבט שכן לעם או שבט אחר אמון, שניהם צאצאיו של לוט. עדות לכך ניתן לראות גם מהצד של השבט השני אמון, וגם עדות זו מופיעה בפרשתנו, ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם זמזומים. כך מופיע בפרשתנו בפרק ב' פסוק כ'. האמונים קראו לרפאים זמזומים. כלומר, ישנו דיאלקט של מואב ודיאלקט של עמון עבור שמם של הרפאים. כנראה שהזוזים המופיעים בספר בראשית הם הזמזומים של ספר דברים. כך עולה בכמה הפרשנים. מכאן אנו מבינים שהתיאור בספר בראשית מדבר על כמה קבוצות שיש ביניהם קשר, קבוצות מאיימות של בני אנוש ענקיים. למרות זאת, מלחמת המלכים מחקה אותה מעל פני האדמה. הפסוק הבא בפרשתנו אומר כי ישנה השגחה אלוקית בתהליך מיגור הענקים. כך מופיע בפסוק א', עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם השם מפניהם וירשום וישבו תחתם. כלומר, השם ניהל את המערכה להשמדת הענקים. ההשמדה באה מפת הבטחתו של הקדוש ברוך הוא לבני עמון את אותו האזור. כמופיע גם בדברי אבן עזרא על הפסוק, פסוק א', וישמידם השם, סיפר הכתוב כי השם ישמיד אחרים מפני המואבים, ונתן להם הארץ לירושה, כהר סעיר, לאסב. השמדת הענקים הייתה חלק מתוכנית עתיקה ליישב את האזור על ידי בני עמון. אמנם המלחמה בימי אברהם כנראה כבר התחילה את השמדתם של הענקים, אך אולי לא סיימה. גם אם המלחמה היא השמדתם של הענקים כולם, הרי הדבר הוא חלק מתוכניתו של הקדוש ברוך הוא לברא את השטח. אגב, התיאור הראשון בתורה של הרפאים, האבן עזרא מוסיף נופך אחר לגמרי של הביטוי רפאים בבראשית, פרק י' פסוק ה', רפאים שכל הרואה אותם ימות ליבו ויחשב מהרפאים שהם מתים. שמם של הרפאים לפי האבן עזרא הוא עדות נוספת לפחד של הנוכח בקרבתם. כל מי שנוכח בענק חושב את עצמו למת, כלומר לרפא, או בלשון עם לועז דהיום רוח רפאים של הרפאים שהיו מתים. הנציג הידוע ביותר של אותה קבוצת רפאים שהצליחה להינצל ממלחמת המלכים הוא אוג. כך מופיע גם בפרשתנו, בפרק ג' פסוק י' א', כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ארסו ארס ברזל, הלוהי ברבת בני עמון, 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה באמת איש. אוג מלך הבשן מתואר על ידי עריסתו את היה תינוק. כבר אז היה תינוק מגודל עד מאוד, מה שאומר שבפועל היה גדול עד מאוד כאדם בוגר. חשובה העובדה שהיה אדם גדול, משום שעם ישראל, עם צבא של בני מדבר, גבר עליו. זאת, בהשוואה לצבאות מאומנים מאוד של כדר לעומר וחבריו שגברו על יתר הענקים. התרגום המיוחס ליונתן טוען כי אוג מושווה כאן לאירוע אחר לגמרי. וכך אומר התרגום המיוחס ליונתן עד פסוק י' א', ארום לחוד אוג מלכה דמתנן השתייר ממותר גבריה דאישציו בטובענה. כלומר, אוג נותר מקבוצת הענקים שטבעו ומתו בימי המבול. אילו ענקים נותרו אחרי המבול ואותם הרגו המלכים? זו כבר שאלה אחרת. אך הרקע לאוג מלך הבשן שמייצר התרגום הוא מעניין. הקדוש ברוך הוא זה שהשמיד באופן ישיר את הענקים. ומי שמשיך את פועלו הם עם ישראל בכיבוש הארץ. יש כאן שילוב ידיים של עם ישראל והקדוש ברוך הוא בבירו הקבוצה הבעייתית והמאיימת ביותר עלי אדמות. כמובן, אם אנחנו שמים את מלחמת המלכים בצד ומקשרים ישירות את המבול למלחמה עם אוג. ננסה עתה לראות את הפערים בין שלושת השמות. לגבי רפאים ראינו שתי פרשנויות, רש"י מרפים ידיו של אדם, ואבן עזרא מי שרואה אותם חושב עצמו כמת. חשוב לציין כי ניתן גם לומר כי שמם המקורי של אותה קבוצת ענקים היא רפאים. ההוכחה לכך היא בהבטחת השם לאברהם את ארץ ישראל, לאחר ברית בין המתרים, כמופיע בפרק ט"ו פסוקים י"ח עד כ"א, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מן הר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, את הקיני ואת הכנזי ואת הקדמוני, ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. הרפאים מופיעים בהבטחת השם לאברהם כחלק מרשימת העמים שארצם תינתן לעם ישראל. השמות השונים הם שמות לעמים מוכרים כמו אמורי וכנעני. כך גם ניתן לומר על רפאים. זהו שמם. נביא אותה עוד שתי פרשנויות נוספות לשם זה. ראשית, פירוש העמק דבר. וכך הוא אומר העמק דבר, רפאים משמעו מלשון פרעים, אלא שפרע הוא בלי שום דרך ארץ, ורפע הוא בלי עול מלכות, ואיש הישר בעיניו יעשה. כמו שכתב בפרשת קורח, בפירוש הכתוב אדם טועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח. וסיפר כאן שמלבד שאותה האומה היו באמת גיבורים, רב ורם כענקים, עוד נחשבו גם לרפאים, כמו ענקים שאין עליהם עול מלכות. והדבר מובן שקשה לכבוש עם פרא יותר מאומה המתנהג עם מלך ושרים. די אם המתנהג עם מלך ושרים, אם נכבש המלך והשרים, ממילא כל העם נכבש. מה שאין כן, העם פיראי. פירוש העמק דבר משחק עם האותות של המילה הרפא, ומקשר אותו למילה פרא. המכנה המשותף הוא חוסר משילות ומושל על העם. כלומר, הרפאים הם עם ללא מלכות מסודרת. לכן היו קשים לכיבוש. לא הייתה מנהיגות ריכוזית שניתן לכפות אותה לרצון הכובש. במובן זה, כל בית וכל מבצר היה צריך לכבוש בעצמו ולגרש בצורה נקודתית את יושביו או להורגם. פירוש נוסף מתקשר לדבריו של האבן עזרא שרפאים גורם לפחד אצל אדם ומחשיב את עצמו כמת, אך מכיוון הפוך. פירוש זה עולה ברש"ר הירש על הפסוק בפרק ב', פסוק י"א. רפאים מוכח מן האמור בתהילים ישעיהו משלי ועוד שרפאים הם מתים שנחרטו מארץ החיים. משמעות זו מתפרשת כנראה על פי הקרבה עם רפא חלש אין עונים. אך מאידך רפאים הם גם ענקים. ונראה ששם רפאים כולל יותר משם ענקים. שרי האימים והענקים מנויים כאן עם הרפאים. משום כך נראה שלא נתאם נאמר שהענקים קרויים רפאים משום שהם הדור שתם ונחרט. הם דור העולם הקדמון שאין לו עוד קיום באנושות של היום, ובימי משה נותרו ממנו רק צאצאים אחדים בארץ כנען. דור הענקים שעבר מן הארץ נזכר במקרא גם בלשון יחיד, הרפא. והעובדה שאין זה שם פרטי מוכחת מהי הידיעה. הרש"ר הירש טוען כי השם רפאים אכן מתייחס למוות כמו שעולה באבן עזרא, אך בעוד שהאבן עזרא מקשר את המוות לפחדם של העומדים מול הענקים, הרש"ר הירש טוען שהענקים הם המתים. כלומר הרפאים נקראו כך משום שהיו בני מוות. הם היו זניק חד שהיה שייך לעת העתיקה של העולם, ואינם שייכים עוד לעולם מתורבת ואנושי. זכה אוג להיות חלק מהעולם האנושי עוד שנים רבות לאחר מות כל אבותיו. יכול להיות שהוא זכה לכך כי ידע להשתלב בחברה בצורה סבירה, ולשלוט בעמו כך שיקבלו אותו. או בגלל הזכות, על פי המדרשים שהפליט שמודיע לאברהם על השבי שלו, הוא אוג. אך ככלל, בני הענק לא התאימו לסביבה, ולכן היו בני מוות בעודם בחיים. לגבי השם הבא, אמים, ראינו את פרשנותו של רשי שמדברת על הרטט והזיע האוחזים את האדם, אשר נמצא בנוכחות הענקים. על פי הגמרא בחולין, ניתן אולי גם לומר כי השם אמים וימים, אשר האחרון מדבר בכלל על פרידות לבנות, קרובים ברמה המילולית כמו שאמרנו, ואולי ניתן היה לחשוב כי שני השמות שימשו עבור הענקים והפרידות, או שהפרידות נקראו על שם הענקים והפחד שהם מעוררים. אך זהו אך ורק ברמת הרעיון. השם השלישי המופיע בהקשר של הענקים הוא זוזים או זמזומים. מה פירוש אותו השם? נראה את דבריו של המדרש אגדה, על פרק ב' סימן כף, זמזומים, כלומר כל הרואה אותם היה מאבד את מחשבותיו מפני פחדם. המדרש אגדה בפרשנות קלאסית אומר כי הזמזומים הם גם ממחלקת הפחד. אך כאן הפירוש מתייחס למחשבתו של האדם. לא מדובר על תפיסה חברתית או רגש כאשר הנוכחות של הענק קיימת כדברי ראשי. כאן מדובר על מקומו של השכל. אדם שרואה את הענק, מחשבותיו מתבלבלות. ישנה הפרעה למוח האנושי האנליטי, כאשר הוא נפגש עם יצור שאינו נראה אנושי ובר החלה. אנו מכירים את התופעה של התרכזות בנושא זה או אחר, כמו לימוד מעמיק של סוגיה בגמרא או הכנה לבחינה. כאשר מתחיל זמזום, או רעש כלשהו, הדבר יכול להפריע עד מאוד לבניית המהלך הלוגי, לאפיונו או לזכירתו לאורך זמן. ישנה כמובן קרבה לשונית בין המילה זמזום לזמזום, אך המילה השנייה חדשה עד מאוד ביחס למילה המתארת את הענק. ההפרעות יוצרות את אותה תוצאה לפי המדרש, חוסר יכולת לחשוב בצורה בהירה. התרגומים מביאים תפיסה נוספת לגבי מהות השם זמזומים. וכך מופיע באונקלוס על פסוק כף בפרק ב' בפרשתנו, הרה גבריה מתחשבה אף היא, גברין יטיבו בה מלקדמין, והמונאי קרן להון חושבני. ותרגום המיוחס ליונתן על אותו פסוק, הרה גבריה מתחשבה לחודי, גבריה יטבין בה מן לקדמין, ואמונאי קרן להו זימתני. התרגומים מפרשים את הביטוי כחושבים או מחשבים לפי תרגום אונקלוס וזוממים או בעלי זימה לפי התרגום המיוחס ליונתן. ניקח את המחנה המשותף כאן שהיא יכולת החשיבה השכלית. פרשנות זו למילה זמזומי מעלה כיוון אחר לגמרי. אותה קבוצה הינה בעלת מחשבה מיוחדת או מחשבה אסטרטגית צבאית מוצלחת עד מאוד. לא מדובר פה על הפחד הסביבתי מהם והסיבות לכך. אכן ניתן לקשר את הרעיון של החשיבה הזוממת והמתוחכמת לענקים בצורה פשוטה, במובן של אותם הימים. אם הענקים גבוהים יותר מכל אדם ממוצע בצורה משמעותית, הם יכולים לראות לאופק ולתכנן דברים שבני האנוש הפשוטים אינם יכולים. כיום כמובן ישנם אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לראות מה שבן אדם לא מסוגל לראות בצורה פשוטה, כמו מיקרוסקופים כאשר מדובר על חלקים קטנים של המציאות, ולוויינים או טלסקופים כאשר אנחנו מדברים על מידע הנמצא מעבר להישג ידינו. אך בימי קדם אמצעים אלו אינם קיימים. לכן יתרון הגובה מאפשר תכנון ארוך טווח ומשמעותי יותר ומורכב יותר, כמאמר השיר של ינקלה רוטבליט, רואים רחוק, רואים שקוף. לסיכום, עקבנו אחרי הופעת הענקים בתחילת ההיסטוריה וסקרנו מספר שמות לאותם ענקים, רפאים, אימים וזוזים או זמזומים. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם בלוב. בעיצוב תוכנה ישנן מספר תבניות על ידיהן אפשר לבנות תוכנה בצורה מודולרית וטובה, המאפשרת ניהול נכון של המידע, הזיכרון וניהול תקין של התוכנה. תבניות אלו עוזרות לנהל את התוכנה ולאפשר בעתיד לעדכן אותה כאשר זקוקה לעדכון ללא שינויים מיותרים בתוכנה. לתבניות אלו קוראים תבניות עיצוב או design patterns. הבלוב, או באנגלית The Blob, הוא סוג של אנטי-תבנית עיצוב או תבנית אנטי-עיצוב, אשר נמצא בתוכנות בהן מעצב ומתכנן התוכנה, נתן מעמד של מונופול לאובייקט אחד בכל הנושא של עיבוד המידע. שאר האובייקטים אחראים בעיקר רק לכיסוי פעולות אלו בכל מיני צורות. הבעיה העיקרית בבלוב היא שרוב האחריות נופלת על כתפיו של אובייקט אחד, אותו אובייקט בלוב. מחלקת הבלוב היא בדרך כלל מורכבת מדי לשימוש חוזר ובדיקה לצורך התייעלות. זה עשוי כמובן להיות לא יעיל או להכניס מורכבות יתר לשימוש חוזר בבלוב עבור מחלקות משנה. מחלקת בלוב עשויה להיות יקרה לטעינה בזיכרון, כי היא צריך לטעון בתוכה המון קוד, תוך שימוש במשאבים מוגזמים, אפילו לצורך פעולות פשוטות. זאת משום שהיא מכילה בתוכה את כל הקוד הנצרך להפעלת התוכנה. נניח כי אנו רוצים לבנות תוכנה מייצרת בניין. אפשר לבנות אובייקטים פשוטים של חלון, דלת, ברז וכו'. אובייקטים אלו יכילו את המידע והפונקציות הנדרשות מכל פריט שהזכרנו. לדוגמה, בברז נצטרך פונקציה של פתיחה ושחרור של המים וסגירה. מאוסף הפריטים שאלו שהזכרנו, ניתן לבנות חדר. מאוסף חדרים ניתן לבנות דירה. הבניין כולו מורכב מאוסף של דירות. אך לחלופין ובצורה לא מוצלחת אפשר גם לבנות את הבניין כולו כבלוב, כלומר לבנות אובייקט בניין שבתוכו כותבים שורות קוד רבות שמתארות כל דירה ודירה וכל דלת וחלון וכו'. כמובן אובייקט שכזה הוא מפחיד ומרתיע ורוב המתכנתים בעולם לא ירצו לגשת אליו אם תהיה להם חלופה. הסברנו את תוכנית האנטי עיצוב בלוב, עתה נקשר בין שני התחומים. בהקשר של רפאים הסברנו מספר שיטות לשמות אותם הענקים נשאו. רשי לדוגמה הסביר כי הרפאים נקראו כך משום שמי שהיה בנוכחותם נרפו ידם מן הייאוש או הפחד. בנוסף הוא הסביר כי הם נקראו אימים משום שאימתם הוטלה על הבריות. הסביבה לא הצליחה לסבול את נוכחותם. גודלם העצום הוא שהפריע לבריות. בצורה דומה, אובייקט הבלוב כואב בעיניים למתחתנתים. הוא כל כך גדול, עצום ומסורבל שקשה להשתלט עליו ולעבוד איתו. יש שאומרו שאפילו הוא מפחיד או מרתיע לעבוד איתו. גודל עצום הוא סיבה מצוינת לאימה ופחד, הן אם מדובר ברמה הפיזית מול אדם גדול כענק, ובין אם מדובר על קוד עצום ומסורבל שכמתכנת קשה מאוד לעבוד איתו. ולכן, גם אם זה לא רגשי, אז שכלית מתרחקים מאותו אובייקט. לסיכום, דנו אודות הרפאים ומקורם והשמות שיוחסו להם. לאחר מכן הכרנו את הבלוב. קשרנו את שני התחומים דרך הגודל של הענק וגודל הבלוב ומשמעותם ופרשנותו של רשי כדוגמה. כמובן אפשר להמשיך את הרעיון הזה ולקשר את הבלוב גם כן לזמזומים שאדם היה מאבד מחשבותיו וחושב בחוסר בהירות כשהוא ניגש לאותם זמזומים ואולי גם כן לאותו אובייקט בלוב. אך נשאיר זאת כנקודה למחשבה. שבת שלום.